2 באפריל 2018, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, בשנתיים האחרונות פעלתי מול רואנדה, כדי שזו תשמש כמדינה שלישית, הקולטת מסתננים שנגרש אליה גם ללא הסכמתם, לאחר ששאר המהלכים נפסלו משפטית. רואנדה הסכימה לכך, והתחלנו בפעולת הגירוש אליה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, 2018. אנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק בזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ספטמבר 2023. מה קרה בחמש השנים? לא קרה. אז לפני חמש שנים, עוד לפני הגירוש שלא היה לרואנדה, ישראל הגיעה להבנות עם נציבות האום לפליטים, לפיו האום יפעל להעברת יותר מ-16,000 מאגרים למדינות מערביות, וישראל תסדיר ל-18,000 הנותרים את מעמדם. המשמעות, תוכנית הגירוש תבוטל. אתמול זה התפוצץ, אל תהיו מופתעים, גם המשטרה התכוננה, ידעו שהולכות להיות התנגשויות, ידעו שיש אירוע עם פוטנציאל נפיץ, ידעו שיש כחולים וידעו שיש אדומים, גם תושבי השכונות בדרום תל אביב ראו את האנשים מהקהילה האריתראית, מצטיידים במקלות ובאבנים ומתכוננים היטב למהומות אלימות. המשטרה כאמור מודה שלא הייתה מוכנה לעוצמת המהומות, אין שום הצדקה להקות שוטרים, אבל גם אין שום הצדקה להפקיר את התושבים. עכשיו, השרים מתייצבים בשורה, מאשימים את בגץ ומצדדים בגירוש. חוכמת הבדיעבד היא לא חוכמה. לא יגרשו, לא למדינה שלישית ולא למדינות האם. להתראות בפעם הבאה, ובהצלחה לכולנו. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
פרשת דני דיין ויד ושם, ביום רביעי תתקיים ישיבת הנהלת המוסד, ודני דיין עם שר החינוך יואב קיש, מיד יהיה איתנו יוסי אחימאיר, חבר הנהלת יד ושם, וגם בעקבות ההתפרויות אתמול בדרום תל אביב, נדבר עם שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות. האריתראים עושים את כל העבודות שישראלים לא עושים כבר שנים, מה מצב המסעדות? נשאל אותו רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, אחרי ההסכם, האם כל הסעיפים חתומים בטון? או שהרבה נשאר בכלל פתוח, נבדוק איתו. איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. צוות השרים המיוחד שהתכנס הבוקר לבחינת הטיפול במסתננים שהתפרעו אתמול בתל אביב, החליט לקדם מעצרי חשודים במסלול מנהלי. כמו כן הוחלט שהממשלה תבחן ביטול אשרות עבודה לשוהים הבלתי חוקיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו על ההחלטה ועל ההסכם עם האום מ-2018.
מתווה האום היה מאזרח 16,000 מסתננים בלתי חוקיים, והיה יוצר תמריץ אדיר למאות אלפי, אם לא מיליוני אפריקנים, שהיו מסתערים שוב על מדינת ישראל. ולכן זה פתרון גרוע. ומי שמציע את זה, מציע דבר שיחזיר את הבעיה לקדמותה. אנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק בזה.
הוועדה להפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בשוק המזון והטואלטיקה בראשות מנכ״ל האוצר לשעבר שמואל סלאבין התכנסה היום לראשונה. הוועדה החליטה לפנות לרשות לתחרות בבקשה שתפנה בדרישה לקבלת נתונים מהספקיות ומרשתות השיווק. שר הכלכלה ניר ברקת מסביר.
עשרות אלפי מוצרים שנמכרים בחול, באירופה, בכלל לא יכולים להיכנס לישראל. כך קורה שהסוק בישראל הוא מהריכוזי ביותר בעולם, עם מונופולים וקרטלים שמנצלים את המצב. הם מעלים את המחירים כי הם פשוט יכולים, כי אין להם תחרות. ולכן הם מרשים לעצמם, סליחה שאני אומר את זה במילים בוטות, לעשוק את הציבור שבעצם הפך לפרה חולבת עבורם. רק תחרות אמיתית תוביל לירידת מחירים ותקל את חייהם של אזרחי ישראל שקורסים תחת העול הכלכלי הכבד. הוועדה שקמה היום מצטרפת למספר צעדי חקיקה היסטוריים, וכל אחד בנפרד וכולם ביחד מגבירים את התחרות ומחלישים את כוחם המוגזם של המונופולים והקרטלים.
שר האוצר החליט למנות את עורך הדין שי אהרונוביץ' לראש רשות המיסים במקומו של ערן יעקב. אהרונוביץ' משמש כסמנכ"ל בכיר ברשות המיסים ואחראי על ניהול מערך מיסוי מקרקעין. ו-1200 מורים באיגוד מורי הילה המטפלים בנוער נושר ממסגרות נוקטים עיצומים במחאה על סירוב משרד החינוך לתקן את מכרז העסקתם ולשפר את השכר שלהם. שירה חיית, חברת האיגוד בכוח לעובדים, אומרת לאיפה הכסף שההסכם עם המורים ירחיב את הפערים ביניהם.
לא ייתכן שכמורות קבלן לא נדע מתי מתחילה שנת הלימודים ומה יהיה היקף העבודה שלנו. לא ייתכן שבמעבר ממכרז למכרז מחק הוותק שצברנו. לא ייתכן שלא תהיה הכרה בוותק שצברו מורות כמורות רגילות במערכת החינוך. לא ייתכן שהפנסיה והתנאים הסוציאליים שלנו יהיו פחותים מאלה של עמיתנו בחינוך הפורמלי. אנחנו, מורות הילה ומורי הילה, אנחנו התחנה האחרונה לאלפי בני נוער נושרים ממערכת החינוך הפורמלית, ומגיעים לנו תנאים שווים. ללא שינוי לא נאסס להשבית את הלימודים בתוכנית.
חברת דואר ישראל הרוויחה ברבע השני של השנה 21 מיליון שקלים, בהשוואה להפסד בסך 103 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. דוד לרון, מנכ"ל הדואר, קורא לממשלה להפסיק להתערב בניהול החברה.
הרווח הזה מאפשר לנו להשקיע בשירות, בתשתיות ובעובדים לטובת החברה והעתיד שלה. אנחנו נמצאים כעת בעיצומו של תהליך הפרטה עם הרבה מאוד מתעניינים איכותיים מאוד. ובאם לא יהיו הפרעות מהמעורבות הפוליטית שיפריעו לחברה להמשיך לרוץ קדימה, אנחנו עומדים לסיים את תהליך ההפרטה לחברה מאוד מוצלחת בתוך חודשים ספורים בלבד.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד ומיד, גם יד ושם וגם מעצרו של איש העסקים, המיליארדר, בני שטיינמץ. מיד חוזרים. יואב איתיאל וואלה, שלום יואב.
שלום,
שלום. בעקבות עבירות חמורות ברומניה, המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ נעצר בקפריסין. מה הסיפור?
טוב, בני שטיינמץ מגיע לקפריסין ביום חמישי, נעצר שם על פי צו בינלאומי שהוצא כנגדו באירופה. יש לו שני, תראי, לבני שטיינמץ איש התעשר מאוד במהלך חייו, עונו נאמד יותר ממיליארד דולר. יש כמה בעיות משפטיות באירופה, אחת מהן היא בשוויץ, הבעיה אבל של בעקבותה ובעקבותיה הוא נעצר בלרנקה, הייתה בשל בעיה שיש לו ברומניה. ברומניה הוא נחשד לפני כשבע שנים, נחשד באיזושהי פרשה של ניסיון להשתלט על קרקעות מדינה באמצעות הונאה ושוחד, שגרבה לנזק עצום של למעלה מ-100 מיליון יורו לרומניה. הוא זוכה בהתחלה מהאשמות נגדו בפרשה הזו, אבל שנה וחצי לאחר מכן, בדצמבר 2020, הוא הורשע באותה פרשה, הפכו את הזיכוי להרשעה, ובית משפט עליון ברומניה גזר עליו 5 שנות מאסר בגין מתן שוחד בעסקת מקרקעין.
עכשיו,
הוא כמובן טוען,
כן,
לא היו דברים מעולם.
אז זהו.
התחלתי מעולם, ולא עושים מעולם, ומדובר בשלטון מושחת, שהביא להרשעה שאין בה דבר.
אז מה שאתה אומר, גם הייתה בקשה דומה להסגרתו באתונה, נכון?
כן, אז היו, האנשים שלנו גם מדגישים, שהבקשות גם באתונה וגם באיטליה, כאשר נבחנה הבקשה הזו, היא למעשה בסופו של דבר לא יושמה. הוא בטוח שגם בקפריסין הם יגיעו למסקנה הזו שאין למעשה יסוד להחזיק אותו במעצר על בסיס הצו הזה, והוא אפילו מברך, הוא אומר ככה, מברך על ההזדמנות להוכיח את החפות שלו מול רשויות במדינה נוספת, כן. הוא משדר בנונשלנטיות כאילו
אוקיי.
אין עכשיו, שום בעיה.
עכשיו רק תגיד יואב לסיום, מה הפרוצדורה?
הפרוצדורה שצריך, כנראה, צריך להוכיח לרשויות שם. אני מבין שהוא מוחזק בינתיים בתחנת משטרה, עדיין לא עבר למעצר או כלא, ושעורכי הדין שלו, שנזכרו לעניינו שם, זה הכל היה בהפתעה, הוא לא הגיע ללרנקה כדי, כשהוא יודע, הוא היה משוכנע כנראה, היה משוכנע שלא תהיה לו שום בעיה להיכנס, אבל עכשיו עורכי הדין שלו צריכים לעבוד מול הרשויות שם, ולראות שהעניין הזה לא מסתבך, ושהוא גם לא נמשך, פאוקה. דיברנו עם משרד החוץ, משרד החוץ מכירים ומסיים, לא שלאיש כזה צריך יותר מן העזרה של משרד החוץ, אבל הם מסיים ככל שאפשר.
Okay.
והוא מקווה כמובן, ואנשים מקווים שהדבר הזה okay. יעבור ויחלוף לו.
קפריסין ואתונה לא חד הם. יואב איתיאל, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. עכשיו נדבר על מה שמכונה פרשת דני דיין ויד ושם. אנחנו רוצים לדבר עם חבר הנהלת יד ושם, יוסי אחימאיר, שהוא גם עורך רבעון האומה. יוסי אחימאיר, שלום.
שלום ענת.
מה אתה יודע לפני שאנחנו נשמיע דברים של שר החינוך יואב קיש?
תראי, זה לא פרשת דני דיין, זה פרשת יואב קיש.
אוקיי, בבקשה, בוא תסביר לנו.
פתאום, out of the blue, כמו שאומרים, נחתה בלשכת דני דיין, יושב ראש יד ושם, מכתב מטריס של יואב קיש, שבו הוא מעלה כמה תמיות, כמה שאלות, בקשר לתקיפות כהונתם של שלושה חברי הנהלה, ולדעתו, אם התקיפות שלהם לא קשרה, אז אולי כל ישיבות ההנהלה או כל החלטות ההנהלה לא היו קשרות. כמובן שהוא קיבל על זה תשובות מלאות, והוסבר לו שחברי ההנהלה אכן נבחרו על ידי שרי הממשלה הקודמת, אותם שלושה חברי ההנהלה שמייצגים את שלושת משרדי הממשלה, ועל פי הייעוץ המשפטי, כל עוד לא השרים החדשים לא ממנים מציגים מטעמם כמחליפים, אז כהונתם קשרה.
אוקיי, עכשיו אני מבקש את יוסי אחי מאיר, שנשמע דברים שאמר כאן ביום שישי, שר החינוך יואב קיש, בהקשר הזה.
אני לא רוצה להדיח את דני דיין, הנה אני אומר לך, אני בודק טענות כלפי הסדרים קשים ביד ושם. במידה, וכל הדברים האלה התגלו כלא קיימים, ושזה רק שהמוסד מתנהל מצוין, דני יישאר בתפקידו, אין לי שום בעיה, אני לא מחפש להדיח אותו. אם יש הסדרים, אנחנו נטפל בהם.
תגיד, פתאום צצו הסדרים ככה במילו חלום, מה שנקרא?
כמו שאמרתי לך, זה נחת בהפתעה לכולם. כן. לא ממש, המוסד מתנהל בצורה באמת יעילה ומסודרת, ואני חבר בכמה דירקטוריונים ציבוריים, ובאמת אין דירקטוריון שמתנהל בצורה כל כך נאותה, שדני דיין עומד בראשו, כמו ההנהלה של יד ושם. אני אומר לך את זה כאיש מפלגתו, בואי נאמר, של יואב קיש, אם כי לא פעיל פוליטי יותר, אבל ובאמת תמתי בהתחלה שמינו את דני דיין כמינוי של גדעון סער, אולי כמינוי פוליטי, אבל הפלא ופלא.
שזה בדיוק, זה בדיוק השאלה הבאה, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי, כלומר, הכל פוליטי, ודני דיין הוא איש של גדעון סער, ולכן אולי כדאי להחליף במישהו שהוא נאמן יואב קיש, כלומר, מה הולך פה?
תשמעי, דני דיין נכנס לתפקיד אחרי שארנר שלב, היושב ראש הקודם, שמילא את תפקידו לא פחות מ-27 שנה ברציפות, וגם מאחוריו היו כל מיני רינונים של פוליטיזציה וכולי, ולא הייתה. אבל הוא סיים את תפקידו, וגדעון סער מינה את דני דיין, באמת על פניו זה מינוי פוליטי, וגם אני תמעתי בהתחלה, כי אני חבר הנהלת יד ושם, עוד הרבה לפני שדני דיין נכנס לתפקיד, וראיתי יושב ראש שנטול כל פנייה פוליטית, לא עוסק בפוליטיקה, עוסק אך ורק בעניינים הקדושים של יד ושם, באמת מוסד שלתפארת, שהוא קדוש לכולם, לכל העם היהודי, מאחד. הנהלה היא כולה אנשים שאתה, חלקם אתה יודע את הדעות הפוליטיות שלהם, אני יושב מול קולט אביטל למשל, שהיא כידוע הייתה חקית בעבודה או במרץ, והעניינים מתנהלים בצורה נהדרת, בצורה עניינית, ולכן גם אם זה מינוי פוליטי, זה מינוי שהוכיח את עצמו כמינוי מוצלח.
תגיד, אז מה קרה בהקשר הזה כשאתה אומר, אתה יושב מול קולט אביטל והיא באמת לא שייכת למחנה השני, מה קרה כאן? כלומר, הכל זה הפוליטיזציה, הכל זה בגלל שיש יריבות גלויה בין גדעון סער לבין יואב קיש, הכל בגלל שיואב קיש היה בזמנו איש של גדעון סער, וכשנפרדו הדרכים אז כל אחד הלך לדרכו?
תראי, יואב קיש, כפי שהוא אמר, כפי שציטטת אותו עכשיו בקולו, אומר שהוא בסך הכל רוצה לעשות בדיקה ולא, ואין כוונתו להדחה. אני מקווה שזו באמת כוונתו. אני פניתי אליו, אמרתי לו שבמקום לשלוח מכתבים ושיוצאים לתקשורת וגורמים בעצם פרסומם נזק למוסד כה חשוב כמו יד ושם, שיועיל ויבוא ליד ושם, הוא בעצם בתוקף תפקידו גם חבר הנהלה, אבל כמובן שהוא עסוק באלף ואחד עניינים אחרים. אבל אכן הוא הודיע לנו שביום רביעי הקרוב, בישיבת הנהלה, יואב קיש יופיע, יתייצב, יופיע, ישמע, ישמיע, ככה צריכים הדברים להתנהל. אנחנו נפגוש אותו ביום רביעי, ונשמע מה שיש לו להגיד לנו.
אתה יודע מה אתה הולך להגיד לו? ברוח הדברים שאמרת לנו?
אני רק יכול לצטט את מה שענה דני דיין ליואב קיש במכתב תשובה על הטענות שלו, שכל העניינים ביד ושם מתנהלים בצורה מסודרת, ואני יודע את זה כמי שחי את הנושא הזה, לא כמי שרק חי מיטיב של דני דיין. כל הטענות האלה וגם הטענות שנשבעות בתקשורת, הזויות ממש, בגלל זמרת או בגלל,
כן,
לא
בדיוק.
יודע מה, זה ממש הלוק שבעלובים.
כי המשפחה באה בטענות והמשפחה אמרה וכו'. עכשיו תגיד, האם ההנהלה יכולה לעשות משהו, למנוע את ההדחה? מה הסטטוס של ההנהלה כלפי שר החינוך?
תראי, הוא לא יכול, אם יהיו בעיות, אז אני חושב כי כל ההנהלה מתייצבת מאחורי דני דיין, כל ועדות הארגון מתייצבות מאחורי דני דיין, 120 פרופסורים, חוקרי שואה, מתייצבים מאחורי דני דיין ויד ושם, ופשוט לי לא נעים, כי אני בן מפלגתו של יואב קיש, לא פעיל כפי שאמרתי לך, אבל עדיין לא עזבתי את הליכוד, ואני לא מתכוון לעזוב.
כן, אגב, ארצות הברית מתערבת לטובתו.
כי אני מתנגד לו בכל ליבי.
כן, ארצות הברית מתערבת לטובתו של דני דיין, כלומר, עד לשם זה הגיע.
כן, אני ענת לא אוהב התערבות חיצונית, לא רק בנושא דני דיין, אלא בכל נושא שעולה, כן. לא צריך את ההתערבות הזאת, יש מספיק צמיחה והבנה שדני דיין חייב להמשיך, הוא רק התחיל את תפקידו שנתיים וכבר גייס תרומות בצורה מופלאה ממש, ועיצב את המצב הפנימי ביד ושם, עשה עבודה חשובה, ובעזרת ההנהלה כמובן, ולכן הוא צריך להמשיך, וחבל לזעזע עוד מוסד, מספיק המדינה מזועזעת מכל מיני עניינים כאלה ואחרים, ועוד כאב ראש,
שזה בסוף, נזק מצטבר? מה הנזק שנגרם למוסד כזה חשוב?
אני חושב שעצם הפרסום כבר גורם נזק, אבל אני מקווה שאחרי שיובהרו הדברים ביום רביעי, בשיחה, בפגישה של שר החינוך עם הנהלת יד ושם, עם דני דיין, הדברים יובהרו ויד ושם יחזור למסלול הפעילות שלשמו הוא נועד.
כן, בואו נקווה. יוסי חימאיר, חבר הנהלת יד ושם ועורך רבעון האומה. אני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
טוב, חזרנו, שנת הלימודים החלה היום בבתי הספר התיכונים כסדרה, וזה אחרי מאמץ ממושך ושביתה שנמנעה יום לפני. אנחנו רוצים לחזור לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, נדמה לי לא שמענו אותו מאז. רן ארז, שלום.
שלום, באמת, גם לא דיברתם.
יפה, יפה. אז הנה, אתה מדבר אצלנו לראשונה מאז ההסכם הזה, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה שלם לגמרי עם החתימה על כל סעיפי ההסכם.
אני מרוצה מכמה סיבות. סיבה ראשונה, שהגענו להסכם בלי שביתה, בלי לשבור את המסגרת החינוכית של התלמידים, שהיו גם ככה מספיק זמן בחוץ. לכן, הגענו להסכם ללא שביתה.
נדמה לי שזה משהו שמייחד את מדינת ישראל, שכל שנה, ככה חושבים, כן תהיה שביתה, לא תהיה שביתה, נקום בבוקר, לא נקום בבוקר, זה טיפוסי, אבל בסדר, אוקיי, קמנו בלי שביתה.
ב-4-5 שנים האחרונות לא היו אפילו איומים כאלה,
אוקיי.
כי היינו בשקט תעשייתי, הסכם שהסתיים לפני שנה.
יפה, אז תכף נדבר גם על השקט הזה. אוקיי, מה עוד? כלומר, ההישג?
אנחנו השגנו תוספת שכר למורים של 2,000 שקל, גם למורים החדשים וגם למורים הוותיקים, כך שלמעשה מורה חדש מתחיל במקום 8,500 שקל ב-10,500, ומורה בעל תואר שני ב-11,300. עכשיו, לא מקבלים את כל הכסף מיד, אלא יש מספר פעימות.
נכון, 4 פעימות.
קיבוצי.
אוקיי.
כמו בכל הסכם קיבוצי, משלמים פעימה כל שנה, ובסופו של דבר את רוב הכסף מקבלים בשנתיים הראשונות.
אוקיי, עכשיו, אתה יודע מה, רק ניכנס אולי בסעיף הזה, כי אני חושבת שלא כל המורים, אולי החדשים מרוצים יותר, אבל המורים הוותיקים מרוצים פחות, כי אתה יודע, יורד מזה מס וזה, אז כלומר, מה נשאר מזה בסופו של דבר מהתוספת הזאת?
כל אחד לפי המס הכנסה שלו.
כן, ברור.
מנהל מסע ומתן עם מס הכנסה. כל אדם משלם מס הכנסה בהתאם לכנסותיו הכוללות.
כן, אבל אתה יודע, יש טענות לוותיקים שזה לא שלם, ציפו אולי ליותר.
ככל שיש לך יותר שכר, אתה משלם גם יותר מס.
זה ברור, זה ברור. אוקיי, הדבר הבא...
איך אומרים, אני הייתי מוכן לשלם אפילו מיליון שקל מס.
כן, לא תמיד זה כדאי, זהו, לפעמים כדאי להיות יותר צנועים. אוקיי, הדבר הבא, שאתה כן מרוצה ממנו, דיברנו על השכר.
אנחנו הצלחנו להגדיל את גמולי ההשתלמות, למעשה בתיכונים, אנשים לומדים כדי לקבל תגמול על כל גמול השתלמות 1.2%, הגדלנו את זה ל-1.35%, זה משמעותי מאוד, במיוחד למורים הוותיקים שצברו הרבה מאוד גמול השתלמות. גמול ההשתלמות הופך להיות יותר רציני בתגמול, וגם מעודד מורים נוספים להשתלם, במיוחד עכשיו כששר החינוך רוצה להכניס בינה מלאכותית ועוד כל מיני דברים כאלה, צריך הרבה מאוד להשתלם, ושתהיה מוטיבציה לכך.
אוקיי, עכשיו רן ארז, נקודה מאוד מאוד כואבת, שמדברים עליה הרבה מאוד זמן, גם בהקשר הזה של ההסכם שלך, השעות הפרטניות לתלמידים החלשים, שזה אומר בעצם, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את זה, הפערים מעמיקים, נקודת הפתיחה של ילדים היא לא שוויונית לצערנו במדינה הזאת, ונדמה לי שאחרי ההסכם הזה הפערים ילכו ויעמיקו.
זאת טעות, ואני נורא מצטער לא להסכים איתך, ואני אסביר לך מדוע.
בבקשה.
משרד החינוך והאוצר באו ואמרו, יש לנו בעיה מאוד גדולה במערכת החינוך, חסר מורים. ולכן, אנחנו מבקשים מכם, כדי לסתום את החורים האלה של המצור, תוסיפו שעה פרונטלית אחת, ואם מדובר ב-45,000 מורים, ב-45 שעות הוראה נוספת, כך שבסופו של דבר, תלמידים יקבלו יותר שעות במקום המורים החסרים. לעומת זאת, כדי שמורים לא יפסידו סתם תוספת עבודה, הורידו 3 שעות פרטניות. זאת הייתה הצעה של משרד החינוך ומשרד האוצר. שעות הפרטניות האלה באמת הם עבור התלמידים החלשים, נשארו מתוך 6 3 שעות פרטניות, ואם בבית ספר מיוחד מסוים יש צורך ביותר שעות פרטניות מאותם 3, אני רוצה להזכיר למנהלים שלנו שרוצים עצמאות מאוד גדולה ולעשות מה שהם חושבים שצריך לעשות, הם קיבלו במסגרת פרויקט גפן קרוב למיליון שקל. הם יכולים במיליון שקל לשלם עבור שעות פרטניות נוספות, כך שאם יהיה צורך, יש מאיפה לקחת כסף לשעות פרטניות.
שעות פרטניות זה מקצועות מיוחדים, אבל זה לא לתלמידים החלשים, כלומר... פה אתה נותן להם, המנהל יכול להחליט, אבל אתה יודע, נותנים כל מיני מקצועות מיוחדים, נותנים כל מיני דברים.
יש לו עצמאות, יש לו אוטונומיה, הוא יכול לשקול למי לתת.
100%, אבל אתה לא יכול לפקח על זה, כלומר, אתה לא יודע בסוף למי הוא נותן.
אני לא מפקח על זה, הוא יצטרך לתת דין בחשבון להורים. לתלמידים ולראש העיר שלו.
תראה,
מה הוא עשה בכסף?
אוקיי, עכשיו, תראה, אתה אולי לא יכול לפתור את זה, אבל עדיין המחסור במורים הוא עצום, ויש מחנכים שנכנסים לשתי כיתות לחינוך, שזה לא תקין, ומספר הכיתות בסופו של דבר נשאר 38 תלמידים, 40 תלמידים, שזה לא תקין, ועדיין מלמדים בשעות פרונטליות, כלומר, מבחינה חינוכית, מבחינת תוכן, לא התקדמנו, רן ארז.
שכאן, את צודקת,
כן.
את צודקת ב-100%. אם אני רוצה להיות אופטימי, אז גם מסע של 1,000 קילומטר מתחיל בצד אחד. אנחנו עושים עכשיו את הצד הראשון. השאלה אם יהיה גם צד שני ושלישי. זה תלוי מאוד גם בממשלה. אבל למעשה, מי שקובע מה תקציב מערכת החינוך במדינת ישראל, זאת הממשלה, לא ארגון המורים. ואם רוצים פחות תלמידים בכיתה, צריך יותר מורים, צריך לבנות כיתות, צריך לבנות בתי ספר, זה לא בידינו, זה בידי ממשלת ישראל.
תגיד, לסיום אני אשאל אותך רן ארז, זו קדנציה ראשונה של שר החינוך, וגם של שר האוצר, סמוטריץ', ואני רוצה לשאול אם לא ניצלת כאן באמת את העניין הזה ששר החינוך בקדנציה ראשונה, והוא לא רצה ללכת לפיצוץ, כי זה יקלקל לו אולי את המוניטין וכו', וידעת שיש על מי ללחוץ.
אני רוצה לומר לך דבר אחד, זה לא היה פשוט. אני נאבקתי ביד אחד במשרד האוצר, ביד שנייה נאבקתי במשרד החינוך, על הגב, תחפתי את ארגון מנהיגים שהוא מפרי יצירתו של פורום פועלת, על רגל שמאל היה לי ארגון קיקיוני שארגון מקלדת, ועל רגל ימין עוד אבן רחיים, עם כל האלה שרצו לזמב בנו וליצור אנדרלמולציה בשורות המורים, בכל זאת אני יכול לומר, להגיד שהצלחנו. יכול להיות מאוד שגם שר החינוך מאוד רצה לפתוח שנת לימודים ראשונה בקדנציה שלו, וזה היה חשוב, ובאמת מגיע לו יישר כוח גדול, כי במשך כל המסע ומתן, ישב איתנו כל השעות ביום ובלילה, סימן שאכפת לו. אני יכול לקוות שבעתיד הוא ימשיך לנהוג כך.
אוקיי, תמיד אפשר להשיג יותר, ואת זה גם אתה יודע, רן ארז, יו"ר ארגון המורים על יסודיים, תודה רבה.
תודה לך, ובאמת תודה לתקשורת.
שלום, שלום. אנחנו לפרסומות, ועוד מעט נדבר על המסעדות, וגם על האריתראים שעובדים שם, ובכלל מה קורה בשוק הזה. חזרנו עכשיו, ואנחנו רוצים לדבר על הקהילה האריתראית, שרבים מהם עובדים במסעדות, מועסקים בעיקר בעבודות דחק, בניקיון, בשטיפת כלים. שי ברמן מצטרף אלינו עכשיו, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, אלן שי. שלום שי, איתנו?
שלום שלום,
אלן. אני בסדר, ואנחנו רוצים בעקבות ההתפרויות של אתמול, אנחנו יודעים מה קרה, וזה כמובן לא כולם, אבל את ההתפרויות האלה אסור להזניח וצריך לטפל בעניין הזה. מעבר לזה, מה מידת העיסוק של בני הקהילה האריתראית במסעדות, בשטיפת כלים, בניקיונות וכו', ואולי גם בתפקידים נוספים?
קודם כל, המראות אתמול היו באמת קשים, וקשים לצפייה וקשים לעיכול. אני חושב שאותנו, מי שמכיר את הסיפור הזה של מבקשי המקלט, במשך שנים הוא לא הפתיע אותנו, ואפילו הוא היה די צפוי. אבל הם נחשבים אצלנו כוח עבודה מאוד משמעותי.
איזה אחוז מתוך?
אני מעריך אותו בכמה אלפי עובדים.
כמה אלפי עובדים?
קרוב אפילו ל-10,000.
בכל הארץ, שי?
בכל הארץ. ברור שתל אביב היא פונקציה משמעותית בתחום של המסעדות, אבל בואי נגיד שהרוב נמצאים במרכז הארץ. והמשקל הסגולי שלהם, אבל הוא הרבה יותר מכמה אלפים, כי כמו שאמרת בצדק, הם עושים עבודות ניקיון שאף ישראלי, ואין להם בעצם אף אלטרנטיבה בשוק העבודה הישראלי, שמישהו שמוכן ורוצה לעשות את העבודות הללו.
כלומר, הם חיוניים.
והעבודה הזאת היא עבודה מאוד משמעותית בחיים של מסעדה, בדינמיקה של מסעדה. בלי עובדי ניקיון, אנחנו פשוט גמורים.
תגיד, יש לכם איזה מחשבות בעקבות מה שהיה אתמול?
קודם כל, כן. המחשבות שלנו הן מחשבות שכבר הולכות הרבה שנים אחורה. צריך להבין שאנחנו מאוד מעריכים את העובדים שלנו, והם חשובים לנו. אבל לגבי כל הנושא של מבקשי מקלט, אנחנו באים מפונקציה של מעסיקים, וההעסקה שלהם היא אתגר מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי. עצם זה שהאנשים האלה שנמצאים פה כבר 15 שנה, מדינת ישראל בעצם לא מצאה לנכון עדיין לדון במעמדם ולהחליט מה הם, ומה הם עושים פה, וזה יוצר הרבה בעיות.
כמה הופתעת ממה שראית אתמול?
בואי נגיד שאני חושב שזאת רק ההתחלה.
וואלה, כי?
אני לא הופתעתי, אני חושב שבסופו של דבר ששמים פה אנשים ולא מסדירים את מעמדם, וזה הכל כמו איזשהו פרטאץ' אחד גדול, שהוויזה שלהם הוא איזשהו אישור עבודה, ורשום שהם לא יכולים לעבוד, ובית המשפט הסדיר ובאמת עשה עמם חסד ועשה עם כולם חסד. כי אוי ואבוי מה היה קורה אם הם לא היו עובדים.
כן.
אבל זה רק בזכות בית המשפט, כי ממשלות ישראל, ואני אומר לך, אני מלווה את הסיפור הזה כבר כמעט 15 שנה, ממשלות ישראל פשוט לא טיפלו בעניין הזה. זה הכל היה בליל של דיבורים והצרות, וכל הזמן מוכרים לך את הסיפור שהם עוד שנייה אחת, הם לא נמצאים פה.
כן, את זה אבל... נכון, כמעט היה הסכם ב-2018 של האום.
אולי הגיע הזמן... שאו אחד יסדירו את מעמדם, כן, וחלק יישארו אולי וחלק לא, כן, או שלחלופין, אם באמת רוצים לגרש אותם, אני חושב שאף פעם לא רצו לגרש אותם מפה, זו דעתי, כן, אבל אם באמת רוצים לגרש אותם, יש פתרונות, אפשר להביא לפה עובדים ברישיון, שיש להם תאריך מתי הם נכנסים ומתי הם יוצאים, ולתת לנו להעסיק אותם בצורה מסודרת, ובעצם הם יעבו איזשהו אלטרנטיבה או תחליף. אבל כנראה שיש פה איזושהי אג'נדה אחרת, ויותר קל לא לקחת אחריות ולהאשים את בית המשפט, ולהאשים כל מיני גורמים אחרים באיזשהו וקום, שפשוט נוצר בגלל שלא טיפלו בעניין הזה במשך הרבה מאוד.
כן, לגמרי. טוב, רק תגיד לי מה הנזק מהסיפור הזה מאתמול?
אני, ממה שאני מבין, מדובר במאות רבות של אלפי שקלים, בעיקר שם באזור יד חרוצים.
כן.
מסעדות שניזוקו מאוד קשה, גם חלקם אפילו לא נפתחו, אבל מדובר פה בעיקר בנזק, גם מעבר לנזק החומרי, כן, זה באמת אירוע ש...
גם ככה, אנחנו נדבר בהזדמנות על הענף בכלל, כענף קצת מתקשה בחודשים האחרונים. שי ברמן, נסתפק בזה, נעצור כאן. תודה רבה, שי.
תודה.
מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, פרסומות ובורסה. חזרנו לסיום, כמו שהבטחתי, בורסה. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אהלן, אמיר.
אהלן, ענת.
שלום. טוב, יום ראשון, אני מניחה שמחזורים נמוכים וגם די מדשדש.
נכון, מחזורי מסחר ביום ראשון הם בדרך כלל נמוכים, והיום נמוך במיוחד, נראה לי עוד לא חזרו לקצב של מסחר רגיל, יותר מ-400 מיליון שקל, זה מאוד נמוך.
כן.
בורסה שהיא נוטה מטה עם המדדים הראשיים שהם בפלוס מינוס, תל אביב 35 בפלוס קטן, ה-90 במינוס של אחוז דווקא בסוף, ככה ירד, התגלץ למטה, הנפט והגז עולה באחוז ורבע, וכל השאר, בירידות של עד 0.5% או סדרי גודל.
אוקיי.
לא דרמה.
לא דרמה, אבל יום ראשון. בוא נדבר על הריבית מחר. למה צריכים לצפות?
הציפייה של השוק היא שנגיד בנק ישראל ישיר את הריבית ב-4.75, לא ישנה אותה, לא יעלה אותה. מסתכל על הנגיד האמריקאי, שהוא קצת יותר ניצי, כלומר הוא אומר, אם יהיה יותר
אינפלציה, זאת לא הסוף, כן, לגמרי.
נכון? פה להערכה לפחות, שאמיר ירון לא יעשה שינוי בריבית וימתין, יחכה.
לפחות לא החודש הזה.
נכון. עד החגים הוא לא יעשה שום דבר.
אוקיי. טוב, אנחנו למתין, נשאר ככה. אמיר אייל, תודה רבה.
תודה, תודה, ערב טוב.
שלום, להתראות. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל נויה חסון ואליעזר בן יהודה, ואנחנו עכשיו לבן ואריה. חברים, שלום.
שלום.
לא רואה אתכם עדיין, אבל תכף תהיו לי גם
לעשות. גם אני לא. עכשיו אריה יצטרך להיות בעד הנגיד האמריקאי.
כי הוא ניצי.
ניצי? מה זה נגיד ניצי?
הוא יהודי?
בלי לדעת, אני מניח שכן.
מה מעניין אותי?
לא, לא משנה. ניצי, לא ניצי, לא יהודי. לא יהודי. לא קונה. יאללה. חברים, להתראות.
שלום.
תודה רבה.